עוברים לסוגיה חדשה. אני אשלח לכם אולי את הבדף. בדף 5. יש לכם בדף 5, רבותיי? אני אתחיל לקרוא את הסוגיה, את הפשט. זאת היא אגדה מאוד מפורסמת. אולי אפשר לסגור את החלון שישמעו את הקול. אגדה מפורסמת, אבל כל דבר צריך לחזור ללמוד אותו. אני קורא את האגדה. אמר תניא, יש להם בשורה השלישית בעיניה למעלה, תניא, אמר רבי יוסי, פעם אחת הייתי מהלך בדרך ונכנסתי לחובה אחת מחורבות ירושלים להתפלל. צריך לדעת, רבי יוסי חי אחרי החורבה, היה מתלמידיו של רבן יוחנן בן זכאי, שהוא היה המנהיג שהנהיג את עם ישראל אחרי החורבן. על פעם אחת רבי יוסי הלך בדרך וראה חורבה מחורבות ירושלים, נכנס לשם להתפלל. ובא אליהו ז"ל, הכוונה היא, התגלה לו אליהו הנביא, יש גילוי אליהו, יש מושג כזה, גילוי אליהו. באו אליהו ז"ל ושמר לי על הפתח. רש"י אומר, שמר, המתין לי. לא רוצה להפריע לי בתפילה, הוא היה בתוך החורבה, הוא המתין לו בחוץ. עד שסיימתי תפילתי, לאחר שסיימתי תפילתי, אמר לי, שלום עליך רבי. אמר אליהו הנביא לרבי יוסי, שלום עליך רבי. אמרתי לו, שלום עליך רבי ומורי, אתה לא רק רבי, אתה גם מורה שלי. תראו איזה מדרגה היה רבי יוסי עם אליהו הנביא, כאילו הם... נדבר על גילוי אליהו בהמשך למסג הזה. בכל זאת, אליהו הנביא משוחח עם רבי יוסי שהתפלל בחורבה הזאת. אמר לי, בני, מפני מה נכנסת לחורבה הזאת? תגיד לי, למה נכנסת לחורבה הזאת? אמרתי לו, נתפלל. מה אתה אומר של מה? אתה לא ראית שאני מתפלל? אני נכנסתי להתפלל. אמר לי, היה לך להתפלל בדרך. לפי ההלכה, אסור להתפלל בחורבה. בהמשך הגמרא דנה בסוגיה הזאת, אם מותר להיכנס לחורבה או אסור להיכנס לחורבה, ולמה אסור להיכנס לחורבה, מה הסכנה שם. אז הוא אומר, אתה לא היית צריך להתפלל בחורבה, היית צריך לצאת להתפלל בדרך. אמרתי לו, מתיירא הייתי שמא יפסיקוני עוברי דרכים. אם הייתי מתפלל בדרך, יעבור מישהו וישאל אותי שאלות, או מישהו מסוכן יפגע בי או משהו כזה. אמרתי, מה שבטוח בטוח, אני אכנס לחורבה. אמר לי, היה לך להתפלל תפילה קצרה בדרך, נכון, אם זה ארוכה, אז יפגוש לך מישהו, סכנה אולי. אבל אם נתפלל תפילה קצרה, היא תפילת אבינינו, היא נקרא, תפילה קצרה, ואת שינג אומרים אותה. היית צריך להתפלל תפילה קצרה. באותה שעה, אומר רבי יוסי, למדתי ממנו מאליהו הנביא שלושה דברים. למדתי שאין נכנסים לחורבה, ולמדתי שמתפללים בדרך, ולמדתי שהמתפלל בדרך מתפלל תפילה קצרה. הדיאלוג בין אליהו הנביא ורבי יוסי לא פסק. ממשיכים לדבר, סוחר ביניהם אליהו הנביא ורבי יוסי. אמר לי, אליהו אמר לרבי יוסי, בני, מה הכל שמעת בחורבה הזו? היית בתוך החורבה, איזה קולות שמעת שם? אמרתי לו, שמעתי בת קול, לא קול, אלא בת קול. שמעתי בת קול שמנהמת כיונה, ואומרת, אוי לבנים, שבעוונותיהם החרבתי את ביתי, ושרפתי את היכלי, והגליתי את בניי לבין העובדי כוכבים. אני רוצה להזכיר לכם את הסוגיה הקודמת, שרב, שואג כערי ואומר אותם דברים. שם מדובר על אריה, כאן מדובר על יונה. יונה מסמלת את כנסת ישראל, שמנעמת ואומרת את אותן דברים, אוהל הבנים שהחרבתי את ביתי ושרפתי את החלי והגליתי לבין אומות העולם. אמר לי אליהו הנביא, בני, חייך וחיי ראשך. לא שעה זו בלבד אומרת כאן. אל תחשוב שהשעה הזאת, שאתה נכנסת, הרגע הזה נכנסת לחורבה להתפלל, היא, הקולות האלה נשמעים. אלא בכל יום ויום שלוש פעמים אומרת כך. איפה? ולא זו בלבד, אלא בשעה שישראל נכנסים לבתי כנסיות ולבתי מדרשות, לכן זה לא מופיע, אני אחר כך אתכן את זה, לבתי כנסיות ולבתי מדרשות ועונים, אמן, איש, מר, הגדול, מבורך, הקדול ברוך הוא מנענע ראשו ואומר, אשרי המלך שמקלסים אותו בביתו כך, מה לו לאב שיגלה את בניו לבין עובדי כוכבים, ואוי להם לבנים שגלו מעל שולחן אביהם. עד לכאן האגדה הידועה המפורסמה. הרב בעין היה מאוד מעמיק בסוגיה הזאת, ויש כאן דברים מאוד יסודיים שלומדים מהאגדה הזאת. אבל קודם כל אולי בוא נתייחס לאגדה הזאת כפשוטה. להיכנס לחורבה זה דבר לא טוב. דבר לא טוב. אדם לא צריך להיכנס לחורבה. לא בגלל הסכנות שהוא נמצא בתוכה, בתוך החורבה, שהקירות יכולים ליפול עליו, יש שם הנחשים והקרבים ומזיקים וחשד, נלמד את זה בהמשך הגמרא. לא נכנסים לחורבה. אדרבה, אדם שנמצא בחורבה, המחשבות שלהם לא טובות. המחשבות של אדם לא טובות בחורבה. זה לא רק חובה פיזית. לפעמים אדם הוא מבחינת מזוכיסט כזה. הוא מחטט בדברים לא טובים, נאמר ככה. אדם נכנס, אומרים, דירנה, אישנה, כלים נעים, מרחיבים דעתו של אדם. ההפך מדירנה זה חורבה, זה מצב של חורבה. לכן, קודם כל, לא צריך להיכנס לחורבה בכלל. ודאי בוודאי, זה לא המקום המתאים להתפלל. זה מה שאליהו הנביא אומר לו. אתה עומד מול הבורא, אתה מחפש את המקום הפחות טוב שיש בעולם של חורבה, ולא סתם חורבה, אלא חורבה של ירושלים. כמה צער, כמה כאב. זה לא מקום מתאים. אז זה לימוד שאנחנו לומדים כאן בעניין הזה. אדם צריך לשאוף, למצוא לו מקום טוב. להתפלל, ללמוד, לחיות. אדם הוא לא צריך לחפש לו חורבות. יש מספיק חורבות בעולם. לא לחפש חורבות. אם אדם, יש לו את, כמו שאמרת, נטייה כזאת, לברוח אל הדברים הלא טובים. אם זה בזיכרונות שלו, במחשבות שלו, ברצונות שלו, זה לא דרכה של תורה. אז זה מה שאליהו הנביא, הוא אומר לו, אדוני, שמה לא מתפללים. אבל יהוא הנביא לא מבטר. הוא אומר, בכל זאת, מעניין אותי, תגיד לי, מה היה שם בחורבה? מה? אני מדבר כפשט העניין. הוא למד את ההלכות, מתפללים, לא מתפללים בחורבה, מתפללים בדרך, אפשר, גם בדרך זה לא טוב להתפלל, אבל בדיעבד אפשר, וגם כשאתה בדרך, תתפלל תפילה קצרה. אבל הבת קול הזאת, כשהוא שומע, יהוא הנביא, אותה בת קול שמדברת על מצבו של עם ישראל, על זה הדיאלוג כאן. שעם ישראל יש לו צער גדול. וכשלעם ישראל יש צער גדול, לא רק לעם ישראל יש צער גדול. בעולם כולו יש צער גדול. הכניסה של החורבה זה כאילו להזדהות עם החורבן של עם ישראל. לכאוב את כאב האומה. לכן הוא נכנס שם לחורבה. ולכן הוא גם זכה לבת קול הזאת שמבטאת את הצער הגדול הזה. והפלא כאן, שאליהו הנביא אומר לו שיש לו קשרים כנראה קרוב לאלוקים, הוא אומר, תדע לך, לא רק אתה. עיתונו של אלן גם מצטער צער גדול. מישהו שאל אותי בשיעור הקודם, איך זה היה הקדוש ברוך הוא מצטער? איך אפשר להבין דבר כזה? הוא לא משתנה בכלל. הוא לאילה, הוא לאילה, הוא מעל הכל. מה, יש לו צער? זה שלמה יש צער, גם לא יש צער. איך אפשר להבין את הצער הזה? את המציאות של הצער הזה? אז הוא אומר לו, כן, תדע לך. הקדוש ברוך הוא בעצמו, יש לו צער גדול, נענע בראשו, ואומר, אוי, 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 איפה הילדים שלי? אוי, איפה הילדים שלי? איפה הילדים שלי? אבינו שבשמיים. יש לו צער גדול. זה התמצית של הדברים שאומר רבי יוסי לאליהו, ואליהו אומר, נכון, יש צער לאלוקים בזה שיש צער לעם היהודי.
שעזור להם.
אני דיברתי איתו על הנושא, הוא אומר בסדר, הוא יעזור להם. את שרה היא ליעקב, ממנה היא... ודאי, הוא עוזר לנו, ויעזור לנו, ודאי, ודאי. אבל יש לו את הדרכים שלו. לפעמים אתה בא אל אבא, אתה אומר, אני רוצה משהו, הוא אומר, לא רוצה לתת לי. אחרי כמה שנים אומר, טוב שאבא שלי אומר, לא רוצה, לא פינק אותי. הייתי צריך ללכת לעבוד, להשיג את מה שאני רוצה. יכול לקרות דבר כזה? אז באותו רגע אתה כועס, אתה אומר, למה הוא לא עוזר לי? אתה דבר הקדוש ברוך הוא. לפעמים, הקדוש ברוך הוא מסתיר את פניו מאיתנו. הוא אומר, למה אתה לא עוזר לי? איפה היית בשואה? איפה היית פה? איפה היית שם? בשואה הפרטית, בשואה הכללית, בצרות, בחורבן, בגלות. איפה, איפה, איפה? יש מציאות כזו. למה אתה לא עוזר לנו? אבל כשבודקים את זה לעומק, את העניין הזה של את החוסר עזרה כביכול, או הסתר הפנים כביכול, שהיה בהיסטוריה שלנו, וגם הווה בהווה, אתה רואה ששם בדברים האלה תמונים דברים חיוביים, למרות שבאותו רגע אתה לא רואה את הדברים. דווקא הבוקר, לא הבוקר, אתמול קראתי לפני שהלכתי לישון, קצת את כוזרי. אז כוזרי, לשאלה שלך, הוא בדיוק שואל את השאלה הזאת, למה עם ישראל כל כך סובל? הרי אם האלוקים הוא אלוקי אברהם, יצחק ויעקב, הוא אלוקים שלנו, למה שנסבל כל כך? בעיקר הוא מדבר על הגלות, הוא היה בשני אלף שנה בעיצומה של גלות, בצרות צרות. אז הוא אומר, רבי יהודה אומר, משל יפה מאוד, אני יכולה לשתף אתכם. משל הזרע, הוא אומר. מה המשל של הזרע? הוא אומר, אתה לוקח זרע, אתה שם אותו באדמה. מה קורה לזרע באדמה? נרקם. כאילו האדמה ניצחה את הזרע. והזרע הזה מתפורר לכאורה. אבל מהזרע הזה יוצא נבט. מהנבט הזה יוצא עץ. והעץ הזה בסופו של דבר הופך את האדמה לעץ. הרי העץ יונק מהאדמה, מה הוא יונק את האדמה? את האדמה בעצמה. והופך את אותה אדמה שלכאורה גרמה ריקבון לזרע, אותה אדמה חופצת מדרגה מדומם לצומח. פתאום נהפכת לעץ. העץ בנוי מחומר, החומר הזה מאיפה הוא בא? מהאדמה בעצמה. ככה מסביר רבי יהודה הלוי, שהוא משורר, אבל גם מביא את זה בצורה משל נהדר. הוא אומר, נכון, אך הלכנו לגלות, היינו מבחינת זרעים ריקובים בתוך הגלות. אבל הוא אומר, בסופו של דבר, שכל התהליך של הגלות, שאנחנו זרע רקוב באדמה שכלא נחשב, יצא עץ גדול. וכל העמים כולם, בעצם, ייבנו על ידי העץ הזה שיצא לעתיד לו. למרות שהיינו שקועים בתוך. לא שאנחנו צריכים להפוך את הגלות לאידיאולוגיה. זה לא אידיאולוגיה. אבל אתם מסתכלים פרספקטיבה, בגדול, אז הירידה היא לצורך עלייה. נכון שבזמן שאתה יורד אתה לא רואה את העלייה, רק רואה את הירידה, אבל אם אתה זוכה, ולא כל אדם זוכה, הוא רואה לפעמים באמת איך הוא ירד בשביל לעלות, איך הוא הגיע למכון מאיר בגלל שהוא ירד, אם הוא לא היה יורד, הוא לא היה מגיע לכאן, אדם אוכל גלידות בבית, יכול להיות. אבל הוא לא לקק דבש, ולא גלידות בבית, הוא במקום זה הכיל אותו פלפל חריף או משהו כזה. דברים חריפים, דברים קשים. הוא אומר, זה הביא אותי לכאן. אז לכן, כשאנחנו רואים שהאלוקים מסתיר את פניו מאיתנו, דיינו לא רואים את מידת החסד והטוב ומידת הדין, אנחנו מלאי אמונה שבתוך זה תמון החסד. באותו דין, שבתוך חושך תמון האור. בתוך הקלקול תמון התיקון כבר. זה יסוד גדול באמונת ישראל, מה שאנחנו רואים פה. בכל זאת, הסוגיה שלנו לא עוסקת בזה. היא לא עוסקת מה יהיה בסופו של דבר. היא עוסקת במציאות העכשווית של חורבה. עם ישראל יצא לגלות. בית המקדש נחרב. יש צרות צרורות לעם ישראל. איך האלוקים, כשהוא בא לבית, איך הוא מתייחס למציאות הזאת של הצרות? אז רואים שהוא מזדהה עם הצרות האלה. הוא לא מתעלם כביכול, לפי אליהו הנביא. הוא אומר שבני ישראל נכנסים לבתי כנסיות ואומרים, יש מאה גדול מבורך לעולם, לא מאה עולמיה. באותו רגע כזו בחום נענה בראש, אוי 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 אוי. מה אתם אומרים? איפה בית המקדש? איפה ארץ ישראל? איפה עם ישראל? אוי לאב שהבנים גלו משולחן אביהם. הוא בעצמו כביכול מזדהה הזדהות גדולה מאוד עם הצער והחורבן של עם ישראל. זה הפשט כאן בגמרא. העומק בעניין הזה, במסה, הדרשה מאוד מופלאה של הרב זצ"ל, להבין את הקשר הזה בין מצבו של עם ישראל מצד אחד, וצערו של הקדוש ברוך הוא כביכול מצד שני, והעולם כולו, איך בתווך, איך הדברים האלה מסתורים. בואו נראה את זה בתוך הכתובים. בשור הבא אני מבקש אם אפשר לצלם את הדף הבא. יש כבר מוכן? נתחיל בדף הראשון. הדף הראשון מביא עוד פעם את הגמרא, כאן עד האותיות הגדולות, וראיתי בעזרת השם, אתם רואים? באותיות הקטנות. באות חטא, כן. ראיתי בעזרת השם לבאר עניין אגדה זו, מה תועלת היוצאת מכל הסיפור הזה של רבי יוסי ואליהו הנביא והחורבה וכל הדברים האלה. ואם רק מפני החידוש הכללי שבצרת ישראל כביכול לא צר, לא הכוונה היא לקדוש ברוך. אני רוצה להסביר לכם איך זה הקדוש ברוך הוא מצטער בצער שלנו. דבר הזה נודע למדי ומבואר גם כן בפסוקים מפורשים, ואין צריך עריכות ברעיון הזה הכללי שכשיהודי מצטער הקדוש ברוך הוא מצטער. אני נוהג תמיד לספר, בחסידות זה ככה. אתם יודעים שהחסידות, אחד מיסודות החסידות, כל החסידיות, אני מקווה חסידיות הבעל שם טוב לאנפיהם למיניהם, חב"ד וברסלב ובל וכל החסידיות, היסוד הזה שנקרא שמחה. יש כל מיני יסודות שם בעבר. אחד היסודות זה השמחה, לעבוד את אלוקים בשמחה. על מה זה בנוי היסוד הזה של עבודת השם בשמחה? שאתה שמח, אלוקים שמח. אז לפעמים קצת מגזימים, רואים לחסידי ברסלב רוקדים, אני יודע, על הגגות של, של המכוניות או על הרחוב וזה, זה נראה לך מה קורה כאן? אבל הם מאמינים שהם שמחים וגורמים למישהו באוטו לחייך או לשמח או משהו כזה, אז זה עושה שמחה בשמיים. עושה שמחה כביכול הקדוש ברוך הוא. או חסידי חב"ד עושים, זה נקרא התוועדיות, התוועדיות, כן. אז שותים קצת מים לבנים עם טעם של קוניאק או וודקה או משהו כזה.
זה גם מגיע ל-96%. זה גם מגיע ל-95%.
זה הכל מגיע ל-95%. כן. אז העיקר תהיה שמח. מה זה משנה כל כך? איך? תהיה שמח. למה? כשאתה שמח, אלוקים שמח. זה יסוד גדול בעבודת החסידות. צריך כמובן להיזהר בדבר הזה, לא להשתכר ולא להגיד, אני שותה כל העם. אבל קצת, איך אומרים, גם כשאדם עושה קידוש, כתוב, יין ישמח לבב אנוש. אז הוא שותה קצת יין של, איך אומרים, להתעורר קצת, שיהיה קצת שמח. היסוד הזה שהאלוקים מתייחס אלינו ומזדהה כביכול עם מצב רוחנו לטובה ולא לטובה חס ושלום. היסוד הזה הוא יסוד גדול מאוד, על זה נדבר כאן הרב. בואו נראה את זה בתוכו. אבל בא העניין לעניות דעתי לבאר תוכן ביור צר שלמעלה. שההגנה הזאת מסבירה לנו מה זאת אומרת שאלוקים מצטער. הרי אלוקים, האחד מיסודות האמונה באלוקים שהוא לא משתנה בכלל. הוא בכלל, זה צריך להבין, מי שקצת למד את יסודות האמונה היהודית יודע שלא רק שמאמינים במציאות השם, אלא אנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא, ולא רק שהוא ברא את כל העולם ועושה את כל העולם, מחדש כל העולם, משגיח אותנו כל העולם, אלא אחד היסודות שאין בו שינוי. שלושה דברים צריך תמיד לזכור שמתייחסים אל הבורא. הדבר השני הוא לא מוגבל, תרשמו את זה בבקשה. לא בזמן ולא במקום. זאת אומרת, אנחנו חיים בעולם שמוגבל בזמן ומקום. יש עבר, הווה, עתיד, יש מקום זה, מקום ההוא. אנחנו לא מכירים מציאות כזאת שהיא לא מוגבלת. כי אנחנו אנשים, בני אדם, בשר ודם, בשר מקום. ואתה חי בזמן ומקום. אבל אצל הקדוש ברוך הוא זה לא כך. וצריך ללמוד את זה, להכיר בזה, שיש דבר מעל הזמן, וגורם הזמן הוא בכלל לא משחק שם, שמה שבעבר ובהווה ובעתיד זה אותו דבר בדיוק, אותו קדוש ברוך הוא. אלוקינו ואלוקי אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, האלוקים שלנו, האלה שיושבים כאן בכיתה, או צופים בנו באינטרנט, זה בדיוק אותו אלוקים. איך יכול להיות? אני שואל אותך, אלוקים של אברהם הוא אלוקים שלי, אבל אני בסך הכל כזה קטן. לא, אברהם הוא ענק כזה גדול. זה אותו אלוקים בדיוק. גילוי אלוקים זה כבר משהו אחר, אבל מבחינת האלוקות זה אותו אלוקים, אין בו שינוי בזמן. השם מלך, השם מלך, השם מה? אתם יודעים בעל פה אפילו, ימלוך לעולם ואין, בעבר, בהווה, הוא מתחיל מההווה דרך אגב, השם מלך, קודם כל בהווה, אחר כך מלך בעבר, ובעתיד, זה אותו אלוקי, אין שינוי באלוקות, מבחינת הזמן וגם מבחינת המקום. לית אתר פנוי מיני, אין מקום, אין עוד מלבדו, אין מקום פנוי ממנו. זה יסודות, הוא לא מוגבל בזמן ומקום. כן, בבקשה.
איך זה עובד עם
הבחירה
החופשית
שלנו? הכל זה מצידנו, אני לא מדבר מצידנו. מצידנו בחירה חופשית, יש זמן, יש מקום, יש זה, יש הכל. צריך מאוד מאוד להבחין ולהבדיל, שזה יהיה לנו נר לרגלנו. יש להבדיל כשמתייחסים אל האלוקות בינינו, כשאנחנו מתייחסים לאלוקים. פעמים הוא נגלה לנו, פעמים לא נגלה לנו, יש מקומות קדושים, מקומות פחות קדושים, זמנים קדושים, זמנים פחות קדושים, כל זה מצידנו. אבל מצד האלוקות עצמה, ככה אומרים חכמים, הקדוש ברוך הוא לא מוגבל בזמן ומקום, נקודה. ובכל מקום, אפילו במקומות המתונפים, גם שם הריבונו של עולם, אין מקום פנוי מרצונו של הקדוש ברוך הוא. גילוי הקדוש ברוך הוא, מצידנו זה משתנה בנו. משתנה בארץ ישראל, בית המקדש, בית כנסת וכולי, ליהודים ולא יהודים וכל הדברים האלה. זה כבר עניין אחר. זה להבחין הבחנה גדולה. בית, לא רק שהוא לא מוגבל בזמן ומקום, אלא אלוקים, אנחנו יודעים שהוא, אין בו שינוי. זה אותו דבר, הוא לא שייך למפלגת. איזה מפלגת? שינוי, אני בדקתי, זאת אומרת, לא היה לי כרטיס מפלגה. אנחנו כן שייכים למפלגת שינוי. אנחנו משתנים כל הזמן, כל רגע משתנים, משתנים, משתנים. מתחדשים ומשתנים, וטובו מחדש בכל יום, תמיד מעשה בראשית. אבל האלוקים בעצמו לא משתנה. למרות שיש לו שמות שונים, והנהגות שונות, וחסד, ודין, וכך, ואחר, הוא לא משתנה, זה יסוד גדול באמונה. והדבר השני בעצם, אבל לא משתנה, זה עניין שאין בו פירוד, אין בו חלוקה, אין בו מורכבות. אנחנו חיים בעולם מורכב, עולם מחולק, עולם, אבל הקדוש ברוך הוא לא שייך הדבר. אז לאור מה שלמדנו כרגע, השאלה נשאלת, איך אפשר להבין את הצער של הקדוש ברוך הוא? אם הוא לא משתנה, אם הוא לא מוגבל, אם אין בו מורכבות, אז איך אתה יכול להגיד שהקדוש ברוך הוא מצטער בצערם של ישראל? זאת היא השאלה. זה מובן הדבר. ואת התשובה אני אתן לכם כשיעורי בית. כל אחד יקרא את ההמשך, ואנחנו נלמד בהמשך את התשובה, כי הגיע הזמן.